כן, מה שאנחנו מקווים היום בזאת השם, נשתדל לסכם יותר שוב מחדש את העניין הקביעות של התפילה והסדר של התפילה והצורה שאנחנו מכירים את התפילה, הצורה המעשית של התפילה, איך היא עומדת ביחס למטרה, למגמה, להבנה המהותית שאנחנו מבינים בעת התפילה. ובגלל זה זה הנושא שבו נגענו פעם שעברה יותר במפורט, הנושא של הדיבור, וגם במה שכבר הוזכר בסוף הפעם שעברה, היחס בין התפילה לקורבנות ומעלה בין הדיבור לבין הצד של הקורבנות, שבו לכאורה אין כל כך את הצד של הדיבור, מה היחס ביניהם, קשור כמובן לענייני דיומה, למה שאנחנו מצטערים ואבלים על חורבן בית המקדש. קודם כל, כשאנחנו מתבוננים בפרק רביעי בברכות, אנחנו מכירים את הגמרא שאומרת, המשנה בעצם, רבי אליעזר אומר, העושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים. מהי קבע? אמר רבי יעקב בר אידי, אמר רבי יושע, כל שתפילתו דומה עליו כמסוי. רבנן אמרי, כל מי שאינו אומרה בלשון תחנונים. רבא ורב יוסף דאמרי, תרוויו, כל שאינו יכול לחדש בדבר. כבר הדברים האלה יותר מובנים, ואני צריך להסביר אותם. זאת אומרת, ברור שהתפילה בעצמותה, מבחינת צורת אמירתה, מבחינת ההמיה הפנימית של האדם, בשום אופן אסור שהיא תישא אופי של קביעות. התפילה צריכה לבוא כל פעם מחדש כאיזו פגישה מרגשת, כהשתוקקות, כהעלאת, כן, בזאת תגול מעל ליבה המסע שיכבד עליה בשופחה שיחה לפני יוצרה ואביה שבשמיים. בזה תוסיף הנפש אומץ ותחת רוח כהת תעתם מתי ססון ורוח חדשה בעוז וחדוות השם תהיה עם מדע. אבל כשחסר הציור האמיתי הזה, אז התפילה דומה עליו כמסע, את השם מתכונת התפילה, עוד תוסיף ליגיים, זו צורת התפילה השלמה. כן? זה ממש, לא, אבל זה לא מספיק שברגע שזה יהיה ככה, אלא רבנן אמרי כל שאינו אומרה בלשון תחנונים. אפילו מצא לבבון מתרגש ומתפעל להיות חפץ בתפילה מצד הרגש הפנימי. כל מקום כל שלא ישים לבבו, כי אם למלאות הרגשו הפנימי לבדו, אין זה יסוד התפילה שצריך שתהיה עבודת השם. זאת אומרת, לא רק שהגישה אל התפילה צריכה לבוא כצמא המשתוקק למים, כל צמא לכו למים, אלא אפילו צורת האמירה צריכה להיות צורה שרגשותיו היא נעלה מכל רגשות הנפש, היא תחנונים לפני השם יתברך להפיק רצונו. אבל אחר כך יש דבר שהוא עוד יותר מיוחד. אביי ברבין, רבי חנינא ברבין, דאמרי תרוויו כל שאינו מתפלל עם דמדומי חמה. מה זה עם דמדומי חמה? תפילה עם דמדומי חמה, אנחנו מכירים זה יותר בשחרית, המעלה של תפילת ותיקין, אבל יש מעלה פחות מפורסמת, כמובן היא פחות בעלת משקל, המעלה להתפלל מנחה סמוך לשקיעה. הרב אומר שהמעלה הזאת קשורה לראוי שהמציאות הכללית תעורר בטבעה רגשי לב האדם להתפלל. כן, תפילת שחרית ראוי שתעורר לבבו נפלאות וחסדי השם יתברך הנראים לעין כל בוחן, בזריחת השמש, ותפילת המנחה תעורר השגחת השם יתברך וחסדו הנראית בשקיעתה, שכולם נערכים בחוכמה וחסד רב. בהפרידו רגשותיו מהשעות שראוי להתרגש ביותר על פי התכונה הטבעית של המראה המציאות בהתחלפות הזמניים, שמעורר רגש נפלא, הנה תפילתו קבע רק בנפשו לבדו. זאת אולי בעצמו קראו לו איזה שהם התרחשויות מרגשות בזמנים אחרים, אבל אם הוא מנתק את מה שקרה איתו, והוא בעצם, התפילה הנובעת כאיזה, מה, מתוך ההתחדשויות שקרו רק לו, והוא לא שק ליבו, לנפלאות הטבע, לחידוש העולמי, לשינויים הכבירים שהקדוש ברוך הוא מחולל בעולם, ממילא בכלל זה גם כל הפרטים כולם של היופי וההרמוניה והאושר של הגוונים, שהכל הכל הכל סובב כמערכה שלמה מופלאה, והכל מלא שירה, שירת היוצר. אם אדם לא שט ליבו כל זה בהתרגשות, התפילה היא לא תפילה, היא תפילה חסרה, התפילה שהיא אחת הנשמה חסרה בה. איך זה עומד במה שממש ממש בסמוך הרב מתייחס עם מה שהגמרא אומרת, תנו רבנן שמעון הפקוליס דיר 18 ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה. אנחנו יודעים שכנסת הגדולה סידרו את התפילה. התפילה היא דווקא כן מסודרת. למה היא חשוב שהיא תהיה מאוד מסודרת? עניין הסדר שניתן לתפילה פה בסעיף למתת מורה אותנו, שאף שמצד יכולת הבורא הבעל בלתי תכלית התברך, אין שייך סדר והדרגה. אבל כיוון שאנו רואים שרצונו יתברך הוא ליתן סדר למציאות והדרגה לתהלוכותיהם של הנמצאים, ודווקא בסדר והדרגה נוכל להשיג חוכמתו ושלמותו יתברך, על כן ראוי לייחס בקשתנו גם כן אל סדר נערך בהדרגה. ואפילו הניסים שהם למעלה מן הטבע, גם כן יש בהם סדר מיוחד ראוי להם, וכאשר בירר המהר"ל בגבורות השם. זאת אומרת, התפילה במובנה המהותי היא פגישה עם הקדוש ברוך הוא. אצל הקדוש ברוך הוא, כל מה שלא נשבח, כמובן, הוא רק קצה השגה, והכל אומר שירה אחת, והכל הוא בעצם מין מסר אחד כולל, שלא שייך בו היקבעות, ולא שייך בו משהו שהוא כפוע שמריו. אבל כיוון שהתפילה, זכת, התפילה היא לא רק ביטוי הערצה אל הקדוש ברוך הוא, או ביטוי של קריאה להשם בשעת צרה. כשאדם פונה לקדוש ברוך הוא, לא פונה רק במה שעוד אין לו. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בבריאה, זה כבר יש לו. לא חסר לו משהו אחד, וכל התפילה כולה מרוכזת רק במשהו האחד שחסר לו, אז אולי כל פעם התפילה תהיה תפילה אחרת. אולי באמת יהיה בה איזה תוכן מחודש. אבל זה לא מה שנכון לעשות בתפילה. התפילה איננה פנייה לקדוש ברוך הוא רק בחלק קצר שחסר, וחסר אולי רק לך. אלא התפילה יש לה תפקיד. יש לה תפקיד קבוע. התפילה צריכה לפגוש בצורה מיוחדת את כל הסדר שעשה הקדוש ברוך הוא בעולם, לקלוט אותו ברגשותינו, הן בצד מה שיש בו, הן מצד המשמעות הבוקעת ממנו. התפילה צריכה להיקלט בתוכנו לא רק מצד השירה החיצונית של הבריאה, כמה יפות המערכות הטבעיות, אנחנו לא יודעים למה הן נעשות, אבל אנחנו רואים את הכבירות שלהם ואת היופי שבהם. אלא התפילה הרי כוללת בתוכה, אנחנו רואים מצד התכנים, אנחנו גם אוחזים, בזה אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, אם כן מתחברות עם זה, התפילה היא גם פסגה של כל תוכן החיים שלנו שעולה לפני הקדוש ברוך הוא. תוכן השאיפות שלנו, תוכן הציפיות, תוכן שהוא ממילא המשמעות שמתהדהדת בתוך כל היופי, ההרמוניה הזה של הבריאה. וכן, התפילה היא העלאה כזאת. נכון, העלאה היא ברגש, והיא צריכה להיות כלולה אצלך וחיה בתוכך. אבל היא העלאה, היא העלאה של הכל. היא העלאה של הכל, היא קליטה של הכל, והעלאה של הכל. התפילה היא גם מקיימת את העולם מדי יום ביומו, כמו תפילות כנגד תמידים תקנו. וכמו שהעולם כולו מתקיים בזכות קורבנות התמיד, וכמו שקורבן התמיד הוא לא בא כל פעם על איזו השתוקקות מסוימת, או איזו תביעה שמשהו שכרגע הוא חסר, אלא זה בעצם הדבקות, הקביעה וקיימה של המציאות עם הקדוש ברוך הוא. והקביעה וקיימה זה לא קביעה של תפילתו קבע, אלא הקביעה וקיימה זה הוא מלוא רצון, מלוא דיבוק, מלוא חיבור לקדוש ברוך הוא, מתוך מה שאנחנו יודעים שהקביעה וקיימה שחרית וערבית, וכל הקביעה וקיימה של כל הבריאה, וכל יום מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, כל זה נוסע אל משהו. מכוון למשהו, בונה משהו, יוצר משהו. שר שירה שיש לה מסר, שר שירה שיש לה מגמה. אנחנו מחוברים על זה, מתמלאים בהשתוקות הזאת, ומתדבקים בקדוש ברוך הוא. עם כל זה ומתוך כל זה ויחד עם כל זה. לכן הסדר הוא סדר חשוב, משום שהסדר הוא בעצם מן פלא מופלא שהצליחו אנשי כנסת הגדולה לכוון, לא רק בסדר הברכות המדויק, במספרית הגמרא עושה את החשבון, 18 ברכות בכל יום חול, 7 בשבת, 9 בראש השנה, מה עושה את כל החשבון? אלא כמובן בתוכן של כל ברכה, בדיוק המילולי, עם כל מה שיש לנו היום, נוסחים שונים, ועדות שונות וכו', אבל אף על פי כן יסוד הדברים הוא כן אחיד, והדיוק המילולי המכוון הוא לא סתם, והוא מכוון בצורה מופלאה, מצד אחד להיות מובן על ידינו בשפה פשוטה שיכולה להיפגש עם ההשתוקקויות שלנו, יכולה לקרב את היהודי כל אחד ואחד דרך התפילה, דרך הברכות האלה אל ריבונו של עולם, לכוון בזה באמת לשאיפות הגדולות והקטנות שכלל ישראל משתוקק וראוי לו להשתוקק בהם ודרכם לבנות את עצמו ואת כל העולם. ויחד עם זה, הברכות האלה והתפילות האלה והמילים האלה מכוונות במדויק אל ממש שורשי היצירה שהם מועלים דרך הדברים האלה, כמו שאנחנו בטוחים שבית המקדש וכל סדריו והדיוק של כל המערכות שבו והבנייה שלו וגם הדיוק בתוך סדר הקורבנות, איך בדיוק מה עולה, מה לא עולה וזמני הקורבנות, הוא מכוון להעלאה תהומית של כל המציאות ונתינת משמעות מקודשת והשרת שכינה בכל המציאות, שזה לא דברים שהכי פשוטים, זה ודאי שייך לחוכמה יוצרת המציאות, חוכמה, חוכמת אלוקים המלאה בכל ההוויה. ככה מעין זה גם הדיבור שלנו, גם התפילה המדוברת, גם כן מכילה את כל זה. כן מרחיב הרב בהקדמה לעולת ראייה, זה כאן בעמוד את זין, סעיף ה'. הרב בא לענות על משהו מוזר בעינינו. לפעמים אנחנו מתפעלים שיעשה הקדוש ברוך הוא בקשתנו על ידי המלאכים. לפעמים גם מפרטים שמות של מלאכים. זה נראה כמו שאנחנו צריכים איזשהו ממצאים בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. הרב אומר שזה ביטוי קיצוני למה שאנחנו רואים בכל התפילה. מכיוון שעיקר העניין, המבוקש שעניין התפילות אינו כי באמת שיהיה לא להשיג משהו חפץ, כי מדבק עצמו לרצונו של מקום, וכיוון שתכלית הבקשה היא מילוא אמיתתו, אמיתת רצונו יתברך החפץ חסד, כמו שהוא רצונו יתברך להרבות חסדיו בעולם, כן הוא רצונו שזה יתנהג דווקא באותם הדרכים שסידר בהם את הנהגת העולם בחוכמתו ורצונו כביכול. אנחנו לא מבקשים לעקוף את כל הסדרים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, או את כל הסדרים שבהם הקדוש ברוך הוא משפיע את שפעו וחסדיו בעולם. אנחנו פורצים לפני הקדוש ברוך הוא תפילה, אנחנו לא אומרים, וכל מה שאתה עושה הקדוש ברוך הוא בשבילי, לא עונה על הבעיה, לי אין כסף, לי אין פרנסה, לי אין משהו אחר. אני מבקש כאן איזה צינור עוקף, איזה נס, איזה פלא פתאום, כל הדברים האלה, זה לא רלוונטי. זה הרי לא כך. ואנחנו יודעים שהכל בצדק, הכל בחוכמה עשית, הכל פועל, כל מנדבן, אביד רחמנה לטב אביד. בתוך הדברים האלה, אדם מבקש שהכל ימשיך וייעשה, ואדם גם חפץ, שכל זה יפגוש וייתן מילוי לכל הרצונות, כל הנפשות שעם ישראל, שחי את הלב של כל זה, וכל אחד ואחד בעם ישראל הוא עולם מלא, הוא וצרכיו הכלליים וגם צרכיו הפרטיים בכלל זה. כן, הוא אומר, הרבה יותר ממה שראוי לרצות במילוי הבקשה, ראוי לרצות שיתוקנו סדרי המאורות העליונים, שדרך תיקונם הוא במילוי ענייני התפילה, שזהו עניין התפילה על פי סדר הספירות. כיוון שזכינו עניין התפילה שיעשה רצונו, שהוא בשפת החסד על פי הכנת התחתונים, הרי עצם התפילה היא הכנה רבה מוחלט. זאת אומרת, התפילה היא מכוננת את מילוי הבקשות על פי סדר הספירות, זאת אומרת, גם מה שכביכול הוא הסדר המשתלשל שקבע הקדוש ברוך הוא בבריאה לפי העולמות והשתלשלויותיהם והספירות וכו' וכו'. גם זה, איך אומרים, מהדהד ופועל ומועלה דרך תפילותיהם של ישראל. בסדר הקבלי, הדברים ערוכים בצורה מסודרת, מה פועלת כל תפילה, איזה ספירות היא מתקנת, ואיך הדברים מתקשרים מכל התפילות שזורות באיזושהי מערכה, וגם זה נראה כמו איזשהו דבר קבע. אבל כשאנחנו יודעים מה בראש הסולם, ומה, ואיזה מדרגות גדולות נשפעות בעולם הידע, אז אנחנו מבינים. וכל תפילה מושכת במילותיה, באמירתה, במשמעויותיה המובנות ושלא מובנות, היא מושכת שפע, שפע שמיים משלם, שפע אלוקי שלם, ואם התפילה היא נעשית בכוונה ובהתבטלות גמורה כלפי הקדוש ברוך הוא, בהתבטלות כלפי כל האמת הגדולה הזאת, אז באמת הדברים פועלים הרבה יותר ממה שאנחנו מסוגלים להשיג, מה שאנחנו תופסים. ושוב, כל זה אסור שילבש אופי מקובע. הדבר הזה הוא בעצם יכול להקפיא את כל הדברים. הרבה, אפילו אנשים קדושים, יש להם סדרי כוונות, יכול להיות להם סידור כזה, מלא כוונות, כל מילה אפשר להצמד למדרגות, להריץ במחשבה. ומה, איפה נמצאת הנשמה? איפה, בכל דבר שהוא סדר, יש כביכול משהו שהוא הפוך. לכן כל הזמן האמת נמצאת בחיבור של השניים. מצד אחד, רחמנא ליבא בעי, להתכונן לתפילה, להכין את הנפש, להיות מתרגש כמה שהוא רק יכול, בכל צורה, בכל חידוש וזה. ויחד עם זה להבין שזה לא רק אש פרטית, זה לא משהו זה לא משהו עכשיו צועק לקדוש ברוך הוא מקריאות ליבו, הוא באמת יתקן את העולם. העולם, אדם עולם קטן, וכלל ישראל ודאי מעמיד את העולם, את כל הבריאה ואת כל המלאכים, את כל ה... ואנחנו, מהמקום הקטן שבו אנחנו נמצאים, אנחנו מרישים עולמות, אבל מה אנחנו מבינים בעולמות? אז התפילה בעצם באה וסדרה לנו את העולמות, איך אנחנו יכולים להריש את כל העולמות, דרך מה שאנחנו מרגישים ומה שאנחנו, כמובן זה ביטויים, קצת, אבל זה בעצם מה ש... זאת האמת שבוקעת כאן, כן.
כשאדם ניגש לתפילה, איזה תחושות...
בשום אופן לא, מה פתאום חס ושלום. זה לא יכול, קודם כל כתוב שצריך להתפלל על החולה, וצריך שאדם יחלה עצמו עליו, כתוב. ועד שיחלה עצמו עליו, לזעוק ולהתחנן, לא רק על החולה, כל דבר שאדם מבין, משה רבינו נגזרה גזרה שלא ייכנס לארץ. אז אנחנו לא חושדים שמשה רבינו לא מבין שהקדוש ברוך הוא עושה דברים לא סתם. הקדוש ברוך הוא, הגזר שמשה לא ייכנס לארץ, זה לא היה איזו החלטה של רגע. וכמו שאנחנו, מבינים, גם משה רבנו הבין, שהמשמעות של זה שהוא לא ייכנס לארץ, זה לא רק משמעות תנה שלו, משמעות גורלית לכל האחיזה שעם ישראל בארץ, וכו' לדורי דורות. אף על פי כן, פעם משה רבנו, תף קוף, תתוו, תפילות, כמיין לבית חנן, שכן ייכנס. כן, זאת אומרת, שערי תפילה לא ננעלו. ומשה רבינו, אבל, אם הקדוש ברוך הוא לא קיבל את התפילות האלה, אז הוא לא ראה בזה שהתפילות לא התקבלו. הקדוש ברוך הוא לא עשה מה שמשה רבינו אמר, אבל התפילות כן התקבלו. הוא מצידו, מזווית ראייתו, זה צריך להיות כן, הגשמת רצון. אם הקדוש ברוך הוא אומר, אסור לך להתפלל, וזה סגור, אז יש מצבים, הקדוש ברוך הוא מונע, וזה מצבים חריגים, בדרך כלל נעלם מאיתנו. והעולמות, המערכות פועלות בנפרד, הקדוש ברוך הוא גוזר, זה בשום אופן לא חוסם, כמו שזה לא חוסם את הבחירה האישית, אף על פי שאולי הקדוש ברוך הוא גזר על אדם שיהיה כך וכך, או שיקרה לו כך וכך. ודאי אדם, כל ההשתדלויות מונחות לפניו, ואפילו חרב חדה מונחת, אז גם באופן מעשי הוא צריך להשתדל, גם באופן רוחני, כי זה חלק מהפנייה שלו, חלק מהחיים שלו, בחיים זה דבר עובד. הוא צריך מצידו, לפי זווית ראייתו, לשאוף לקודש. לא לשאוף הפוך. הקדוש ברוך הוא רוצה שקדושה יעשה, הוא לא יכול להגיד שהוא צריך שיעשה משהו הפוך. אבל הוא כביכול, לפי רצונותיו, הוא משקיע את האמת, את הבחינה שיש לו באמת האלוקית. לפי מה שהוא מבין את האמת האלוקית, לפי מה שהוא למד, וכפי מה שרגשותיו ורצונותיו, וחלקו, החלקו של משה רבינו היה צריך להיות שהוא ייכנס. אבל הסוגיה כפי שהייתה נראית מהמשקפיים של ריבונו של עולם, הייתה שמשה רבינו לא ייכנס. אז התפילה של משה רבינו היא, לפי מה שהוא מבין לצורכי כלייס, ומה שהוא, אז הוא, זאת אומרת, הוא צריך להשתוקק על כך. ככה כזה, כנראה זאת האמת. אותו דבר עם חולה, אותו דבר עם כל דבר. זו האמת, וזה בעצם בעיין החיים. התפילה פועלת לא מצד, כמו שאמרנו, שאנחנו כביכול משנים את הגזירה האלוקית, אלא אנחנו מתחברים לקדוש ברוך הוא חיבור רצון, חיבור חיים. מתוך זה זה גם פועל מה ששייך שיפעל ומה שבא למעשה, ומה שלא שייך שיפעל במעשה, פועל בצורה שאנחנו מתחברים, מדבקים לקדוש ברוך הוא, וזה בעצמו פועל. פועל בדרכים אחרות. ולא רק שמה אומרים, אלא אפילו איך אומרים, יש בזה משמעות. אנחנו רואים את זה גם כאן, באותו חלק של אין היה שכבר ראינו, יש כאן דבר פלא. מוזכר פה שמואל הקטן. רצו לחבר, אמר להם רבן גמליאל לחכמים, כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים, ירד שמואל הקטן ותקנה. לשנה אחרת, שכחה, והשקיף בה 2-3 שעות, ולא העלו. אז מסביר הרב, ששמואל הקטן תקנה. זאת תפילה מיוחדת, תפילה שיש לה תוכן לא מקובל. כל הברכות כולם מלאות חסד ואהבה. אבל התפילות האלה, תפילת ברכת המינים, תוכה עצור שנאה ומסלמה, כאן אתה יודע הרבה להסביר, שהמינים אלו הנוצרים, מכיוון שהנוצרים בעצם העמידו, זה לא סתם צוררים או רשעים, שבכל הדורות היו ואף פעם לא תקנו עליהם תפילה מיוחדת, אלא פה ישנה תזה, שכל תכונתה לקעקע מן היסוד, באופן שיטתי, לוגי, את המיוחדות של עם ישראל, שבחר בנו מכל העמים, את נצח ישראל ואת חזרת עם ישראל לארצו וכו' וכו', ולקחת מתוך כתבי הקודש את כל התכנים האלה ולהוציא מהם את המשמעות הישראלית ובעצם להוציא את נשמתם. יש פה איזה מין צרה שכביכול היא מסתלפת מתוך עם ישראל, אז זה כביכול, התרופה לזה צריכה להיות ברכה שהיא כן מתוך ברכות ה-18 שתהיה כדי לבצר ביתר שאת את הישראליות של התורה והופעת השכינה דווקא בעם ישראל, קדושת העולם דווקא דרך ישראל. אז חיבר את זה איש מיוחד במינו. רק הוא באמת ראוי לה, כי הוא האיש אשר דרש תמיד מנפול לא יבחל, תשמח, יסוי כל רגש שנאה מלבבו גם מסוני נפשו, הוא הטהור בתכלית הטהרה. עכשיו, זה עוד פשוט. המיוחד הוא, שנה אחרת שכחה ושקיף בה 2-3 שעות. מה זה שכחה? הוא לא שכח את הנוסח. אלא מה שכחה, הוא אומר, הוא עליו השלום שהיה מייסד והמתקן, לא רצה בשום אופן שתצא תפילתו ממנו כעניין מלאכה ואומנות של פיוט ושיר, כי אם כשתהיה נובעת עם מעמקי נפשו הקדושה לכל פרטיה. זאת אומרת, הוא רצה שהוא שוב יעמוד, לא סתם ידקלם את התפילה שהוא חיבר, אלא עכשיו יעמוד באותה זווית שהוא ראה לנכון. אותה זווית שמכילה בתוכה מצד אחד את מלוא האהבה לכל בריאותיו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכל רוח התפילה, כמו שזה העצמיות של העצמיות של עם ישראל, ומאותה נקודת מוצא דווקא הוא יסתכל ויבין את הצורך במה שאנחנו כל כך הרבה מרבים שם להגיד, תחלם, תשפילם, תכניים, יש נוסחים שונים, מה שהברכה הזאת מכילה, ולהגיד גם את זה, במלוא התוקף, במלוא רגש הלב, ולראות את הדברים כאמיתיים וכמלאי חסד השם, קרה ככה. התפילה צריכה שתבוא דווקא מטהרת לב קדוש, הדבק באלוקים חיים, מכיר שכל בריאותיו חייבים לפניו כי מעשה עליו כולם, לשים כל זה יגביר שכלו על הרגשתו, ידמה בזה לאדון כל המעשים, שמנהיג עולמו גם במשפט, עם הרחמים. רק ביות האלוקי הזה מוכשר לזה, הייתה אליו יד השם לקדשו בקדושה עליונה למען תקן התפילה, שנה אחרת, היה, לקח לו זמן עד שמצא בנפשו הכשר הקדושה הראויה. אז זאת אומרת, זה מודל, מהי באמת התפילה השלמה. שאנחנו באמת, מי שראוי לזה, שיהיה בחינה שבכל ברכה וברכה, הוא כביכול נכנס לנעליים של המחברים, של אנשי כנסת הגדולה, יחוש בכל נימי נפשו, אם לא הרגיש שלו, בכל הזה מחדש את הירושלים, מחבר לכם את השוב, ואת צמח דוד עבדך מירת הצמיח, וכמו שכונן הדעת, רפאינו, וכל זה וכל זה, במלוא העוז, במלוא התארה, לא לזה לקח שעתיים שלוש, אנו צריכים לקחת לשנתיים שלוש, אולי ואולי, אבל זה בעצם הפסגה. הוא אומר, אמנם, אנו רואים תפילותינו על פי דעת המייסדים האלוקיים, זה מה שאנחנו עושים, כי אנחנו לא ברי אחי, אבל מראש הכוונה הייתה כזאת, הן מבחינת הרגש המובע בכל מילה, הן מבחינת סגולתה של לשון הקודש, שכבר יצא לנו להזכיר את העניין של המושג של הדיבור, מושג הדיבור שהוא גם כלי אומנתה של כל ההוויה כולה, ממרום המציאות העליונה בא הדיבור לפיו של האדם, הדיבור הוא דיבור אלוקי. ראינו ברוך שאמר והיה העולם, אנחנו פותחים, הרי מזמן את פי להודות ולהלל להשם לפני פסוקי תזמרה, אז אדם מכוון את פיו, שיהיה פה מכוון כנגד הדיבור, המאמרות האלוקיות שיוצרות את ההוויה. מלאך עצום זה עושה דיבור בהתבטאו בחזירתו למקורו, שהוא מקושר למחשבה האלוקית בתורה ובתפילה, אין לאורו וזוהר ראשו קץ ותכלית, וממש בורא הוא עולמים מלאים כוח וחיים, אומץ ואושר רב. כלומר, הדיבור מחזיר את המציאות אל מקורה, כמו שהבריאה היא המשך הדיבור האלוקי, ככה הדיבור הקולט, הדיבור המעלה, הדיבור המייחל, הדיבור המכונן את ההוויה בתיקונה, הוא הדיבור שלנו. כלומר, הדיבור שלנו הוא כביכול, ותגזר עומר ויקום לך. המילה הדיבורית, יש בה עוצמה יצירתית. המילים המתדברות באדם, יש בהם כוח, משום שזה אדם מישראל, וזה ככל שאדם יותר קדוש, יש בכוח הסגולה של מה שהוא מדבר, המחשבה הנכנסת למילים, והמילים, והצורה המיוחדת של המילים. זה מה שהרב כותב בצורה מופלאה, באורות, וזה באמת ראוי לתשומת לב. אנחנו חושבים שזה יסוד מאוד מאוד חיצוני. מה שבאמת התפשטה בעם ישראל מאוד מאוד, השפה העברית, לדבר בלשון הקודש, זה נראה דבר טכני, אולי סממן של התחיות עם ישראל, אבל בעיני כולם כמעט זה מין סממן חיצוני. אבל הרב אומר, השפה היא משהו מאוד מאוד גדול, היא נובעת מרוח האומה. כל לשון נובע מהשקפה מיוחדת על המציאות. זה אורות ישראל, פרק ז', סעיף י"ב. השקפה של קודש על המציאות כולה, היא ההשקפה הישראלית. וזאת ההשקפה המיוחדת חוללה את הלשון העברית, שהיא באמת השפה הקדושה. אנחנו יודעים שגם מבחינת המילים, לשון הקודש מכילה הכי הרבה מושגים לגבי ענייני קודש, לגבי מושגי קדושה. אומרים שכל שפה קצת משקפת את האופי של העם המדבר אותה. יש בשפות מסוימות האירופאיות, יש הרבה מילים פילוסופיות, שפה אחרת מרובה במילים טכניות, הכל לפי הנטייה והכישרון של אותו העם שמדבר את אותה שפה. אבל להבדיל אלף אלפי הבדלות, לשון הקודש לא רק מכילה בתוכה הכי הרבה מונחים ביחס לשם שמיים, ביחס מושגי קדושה, אנחנו יודעים שלשון הקודש היא השפה שבה נברא העולם. כמו שאנחנו אומרים, התורה יש בה חבית אותיות, חבית אותיות התורה, כל מושגי הקבלה, מושגי הקודש, האותיות, גם צורתם וגם המילים, הם המילים שמכילות באמת את התוכן המהותי שכל יצירה ויצירה, הרבה כותבים על זה. לכן שפת הקודש היא באמת מילים קדושות. לכן באמת זה עוד יותר מחייב שהתפילה תאמר ותעשה ותבוטה לפי אותם סדרים, לפי אותה אמת, באותו צביון, באותו אופי, באותו רוח, מקורית כמה שאפשר, בכל הנואנסים. נקרא לזה, כמו שאתה אומר משהו, אתה יודע שאתה יכול לומר אותו דבר במשפט כזה או משפט אחר. זה יהיה לזה סגנון אחר, צלצול אחר, זה יישא אופי אחר, יותר אצילי, ועוד יותר מקודש וכולי. ככה נאמר, לשון הקודש זה ההשקפה המקודשת על המציאות. יש כאלה חרדים, ומפריע להם לדבר בלשון הקודש ענייני חול, כי זה עושה שכאשר הם באים לתפילות של קודש, לדברי תורה, הם פחות מרגישים שזה קדושה. כי גם את המילים הפשוטות הם אומרים באותה שפה. אכן הם ימצאו לעצמם איזו שפה שנסחבה מחוץ לארץ, שזה ממשיכו לדבר בעייני חול. זה הרעיון שעומד ביסוד המחשבה של זה. אבל מה צריך ללמוד מזה? שבאמת אנחנו אולי רגילים, אבל אנחנו מדברים בלשון הקודש. כל השפה שלנו, אולי צריך על ידי זה לרומם את החול שלנו. כך הרב כותב פה באורו. גם באורות הקודש. אחר כך אדם ממש קשה לו לדבר ענייני חול בכזאת לשון. מה שצריך להסביר, מה בבית בין תפילה לקורבנות? מה היחס? בצד אחד יש דבר משותף. הדבר המשותף, אנחנו רואים אותו במיוחד בהקדמה לעולת ראייה, עמוד י"ב. הרב מדבר, התפילה היא מוציאה אל הפועל והאור, אל החיים הגבורים, את הנכמס בתאומות הנשמה. זאת אומרת, התפילה היא ציור מקודש של החיים. ובן זה, גם בית המקדש, כל כליו והקורבנות, כל העבודה נעשית בו, גם היא ציור מקודש של חיים. זה לב החיים של המציאות. ולכן הרב משתמש בסוף במשפט שנאמר שם לגבי בית המקדש, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. התפילה, סידור כל המאוויים, הרצונות, הרצונות החיים באדם, תוכן חיי האדם, השואף, המשתוקק, החי, החי את השאיפות, החי את המשמעות, המרגיש את הקדושה בעולם, המרגיש את היופי האמיתי בעולם, המרגיש את עומק החיים. החיים האלה הם חיים בפני עצמם, הם עולם שלם, עולם שהוא עולם אלוקי, עולם של השתוקקות, עולם של חיבור, קביע וקיים עם הקדוש ברוך הוא, ציור עולם כזה. כבר בתפילה יש מין ציור עולם כזה, ביתי בתפילה. אבל, בדיוק מאותה נקודה, ומצד אחד הדיבור, כמו שאמרנו, מכוון לעומת הדיבור האלוקי, ולכן למרות שהדיבור הוא רק ביטוי פה, אבל כיוון שהפה הוא המקשר את הרוחני והגשמי, והפה הוא מכוון באופן מיוחד אל היוצר, לכן בדיבור שלנו, למרות שזה רק דיבור, יש אפשרות לתת מין ביטוי, מין שופר, של כלל החיים. אף על פי שזה רק דיבור, דרך הצינור של הדיבור, יש שופר העלאה של כל החיים. אבל, באמת, באמת, זה לא כל החיים. זה מה שהרב בעצם מבחין בקובץ א', תף תף חף וו. כותב הרב, כמובן יש לחיים המפעמים בכוח רב ערך יותר עליון באין ארוך ואין דוגמה כמעט מאשר לחיים שהם רק צל חיים לגבי החיים הגמורים כשהם מלאים בחילם. צל חיים זה מה שאנחנו אומרים נשלמה פרים שפתנו. החיים המלאים זה החיים שבית המקדש. הסעיף מתחיל ככה, בקורבן התמיד היה כלול כל ניצוצי החיים של הנפש הבהמית של כל ישראל. והיה מתעלה בכללו, כלל ישראל, ידי הקרבתו, ועמו היו מתעלים כל ניצוצי החיים שירדו בכל עונה מהעונות היום על ידי הליכה השפלה של החיים, ולא עוד אלא שהיו מתרומים הכוחות היורדים והרגשות והרצונות וכו', למעלה למעלה. הם מתהפכים לזכויות. קורבני לחמי לישי. ואז הרב אומר, כפיותם, הרשימה גדולה מעלייה זו ירגיש כל אחד מישראל לפי מעלתו באמירת פרשת התמיד בכל יום, שהיא עושה בסגולתה מעין פעולתה העליונה של העשייה הגמורה, וכפי אותה עמידה שהמעשה הגמור הוא יותר חזק מהאמירה, היו כוחות החיים יותר חזקים. הרב אומר, ממילא גם כוחות הבהמיות וירידתם העמוקה יותר חזקה, ממילא הייתה העלייה יותר אמיצה וצריכה לכוח יותר מרובה, מכיוון שבעלת החיים בעצמם, כולל החלקים הגשמיים הבהמיים, כל החיים, אז אנחנו מעלים דברים שהם כן מועדים יותר לנפילה. כוחות חיים עזים ורצונות וצדדי גוף ותאוות וכולי יכולים לעלות, יכולים גם לרדת, אבל העלאה בכוח רב בכל פעם מחדש דרך הקורבן, זוהי העלאה של כל אמיית החיים עצמותם ומלוא עוצמתם, הם כולם מעלים מדבקים הקדוש ברוך הוא. החיים כולם, מה נותן להם את מלוא הצביון? ברור שמלוא הצביון החיים בתוך הקורבנות כלולים, לא רק המגמות והרצונות והכוונות והמשמעויות וכולי שאנחנו אומרים בתפילה, אלא כל זה משמעויות ורצונות שאנחנו מנסים על דרכם לצבוע את החיים. בקורבנות הייתה אפשרות לאחוז כביכול יותר את החיים עצמם, כי כאשר בית המקדש היה קיים והקורבנות היו מוקרבים בו, אז בנימים דקים סמויים הייתה בריאה כולה, במובן הכנסת ישראלי שלה קודם כל, במובנים מסוימים כל ההוויה, מחוברת למעשה הנעשה שם. בית המקדש היה מין עולם קטן, המעלה באמת את כל החיים כולם, מקדש ומתאר אותם ומזכך אותם. אבל אנחנו במובן של רק צל חיים. אבל חסד עליון אינו עוזב אותנו, גם בעבדותנו בחר בנו לחלקו, מעשינו הקטנים עם שיח שפתותינו עושים גדולות ונצורות, שבמלות החיים בכל צביונם רק אז יגלר כמה נשגב. וכיוצא בזה, הרב כותב גם בהקדמת הקורבנות בולת ראייה. אנחנו נסיים. הרב אומר, בהקדמה לקורבנות, הנה אחרי כל אלה, זה אחרי קריאת שמה קטנה, ניגשים להקדמה יותר חודרת. לא רק רקע רוחני, קבלת עול מלכות שמיים, אלא הקדמה יותר חודרת, המקרבת אותנו כבר יותר קרוב אל גופה של הופעתה, של התפילה הטיפוסית, תפילת ישראל מהאומתה הפנימית המיוחדת. אנחנו מדברים על תפילת ישראל, אתה מתחיל מתפילות כנגד תמידים תקנו. הופעתה של התפילה הטיפוסית, תפילת ישראל מהותה הפנימית המיוחדת, תפילות כנגד תמידים תקנו, נשלמה פרים שפתיים. זאת אומרת, בתפילה הדיבורית, אנחנו עושים מעין אותה פעולה שבית המקדש היה עוסק שהיה בנו. ביות המקדש על מכונו, וישראל יושב בנביאו, שכינת כל עליון, צור ישראל, חוסנו, מעוזו ומגינו, מופיעה עליו בעוזרת יפארת, בניו לימודי השם בחירה ועם נביאי אמת צדק וכו'. שיפת רוח הקודש היא לבת אש אהבת אלוקים עליון, אלוקי ישראל, מאירה את לב האומה ומחממת באור אישה את כל רוחה בקרבה. אז הקודש והמקדש כל עבודתו הקדושה והנהדרה, הכהנים בעבודתם, נביאים בדוכנם, ישראלים במעמדם, הם מבליטים בשטפי גלים של חיים אדירים ואמיצים את הוד חייה הפנימיים של האומה, את דבקות נפשה באלוקיה ואת אהבתה, נערציו, קשר קודשה לעבודתו בכל חום החיים, כל רגשי הלב, הנפש והרוח, כל מפעלי החושים החיצוניים הפנימיים כולם. וזה בעצם מבוטא בכל מה שנעשה במקדש, העולות, הזבחים, המנחות, הנסחים, הקטורת, השירה הקדושה, נעשים במכון הקודש וכולי, שעולם זאת הישראל מחיים עם את האומה, מחפרים כל חטא הפשע, מקרבים אל רוח הקדושה, חביון האיתן, וכולי, את כל האומה כולה, אותה ואת כל יחידה, את כל הנלווה אליה, אימה ורוח ברכה ונדפה הולך ופועם, חום בית חיינו, מקום מקדשנו, תפארתנו, לא יופרח בגאות עולמי, מחבק את כל מעול מעד, נאהבה את כל היקום, כל היצורים, כל הנבראים, ניזונים כולם משפעת הברכה של כל נורא תהילו. יש פה העלאת חיים אדירה, נפלאה, מכוונת ומדויקת בקדושתה, אל היוצר, אל המקור, אל כל נשמת המציאות, לתת נשמה, לתת משמעות, לתת שירה, לתת חיים אמיתיים של קודש, של ציליון חיים של קודש, של כל ההוויה. זה מה שבית המקדש עושה, זה בעצם מה שהתפילה המכוננת. אנחנו שופכים את ליבנו, בראש ובראשונה את ליבנו, אבל מתלבשים רגשות הלב, המתעוררות מבחוץ דרך כל מה שמתעוררים מבחוץ דרך כל מה שנעשה בהוויה, מתלבשים בלבוש התפילתי, במילים המכוונות, בדיבור, בתכנים המסודרים ובכוונות המסודרות, ובזה בעצם נעשה המפעל המכונן היוצר, הבית מקדש המסודר הזה, שכביכול כשאנחנו יוצקים בתוכו את רצונותינו, כמותינו המושגות, כל זה בלבוש שתקנו לנו אשת כנסת הגדולה, מכונן מעין אותה פעולה, מקיים ומגשים, אין אותו דבר. וככה הוא אומר באמת, גם אחר כך בעמוד קוף א', גם בעמוד קוף ז'. אותה, נקריב קוף ז', נקריב לפניך קורבן התמיד. אותה שטיפה של הקדושה התמידית שאין מעצורים לה, היא תמיד פועלת וחיה שזוהי הפעלת קדושת קורבן התמיד, היא נפגמה בייחוד על ידי חורבן בית המקדש. זאת אומרת, זה עוד דבר שהיה. זמן בית המקדש היה קורבן תמיד, קדושה הייתה תמידית. לכן הרב מתחיל תפילה מתמדת של הנשמה. שבאמת אנחנו מתחברים משהו קביעה וקיימה. המילים לא יכולות להיות כל הזמן. המילים יוצאות ממקום שהוא כן קיים כל הזמן. הוא חי במסתרים. מתגלה בזמן אמירת התפילה במחשבות וברצונות. בזמן שבית המקדש שהיה קיים, הייתה אפשרות להעלות את התמידיות, את ההשתוקקות התמידית. טוב, בעזרת השם, נקווה, כמו שהוא אומר כאן, תיבנה בית המקדש במהרה בימינו. ההכרה הבאה, שכל הקלקולים הפרטיים באים רק מחסרונה של הערת החיים בכללים. חורבן בית המקדש, שנוטל כבוד מבית חיינו, הוא הגורם. שעולמנו נחשך והנשמות סובלות מיצרים ומחשקים, על כן באים הגרעונות הנוראים ומסבבים כל חטא, כל עוון וכל פשע. על כן מוכרחת היא הנשמה הישראלית לבקש את תיקונה בשורשה. יוחזר כבוד השם על מכונו, יגלה הדר הקודש וזיבו בעולם, הכל ישוב על מכונו, ותבנה בית המקדש שמירה בימינו. השאיפה למהירות הבניין נותנת מעוף של קדושה מברקת בנשמתנו, והשקיקה שהמהירות הזאת תהיה בימינו מקשרת את כל מהות החיים שלנו, גם בצורתם הזמנית, ליסוד הקדושה השלמה העליונה שכל הארץ תאיר ואירה מכבודה, שיבנה בית המקדש מהרה בימינו.